מה זה מהנדס? מה מהנדס צריך לדעת? מה הכישורים שמהנדס לא יכול לפעול בלעדיהם, לא יכול להיות מהנדס בלעדיהם? על כך אנחנו מדברים היום עם דוקטור אירמה ג'אן, שעומדת בראש המרכז לקידום הוראה באפקה, מכללה האקדמית להנדסה בתל אביב. יש תוכנית שהיא מנהלת מזה מספר שנים בשיתוף עם הסגל האקדמי, שמבקשת לוודא שהבוגרים שמסיימים את הלימודים מצוידים לא רק בידע תיאורטי, אלא גם בכלים מעשיים לעבודה בשוק העכשווי. רכשתי המון ידע תיאורטי בלימודים, אבל כשהגעתי למקום העבודה גיליתי שאני צריך עכשיו ללמוד מה אני בכלל עושה איתו. את המשפט הזה ודאי שמעתם או אמרתם בעצמכם, בין אם סיימתם תיכון או תואר מתקדם, ובפודקאסט שלנו, מכיוון שאנחנו עוסקים בהנדסה, אנחנו רוצים להבין מה זה מהנדס.
אפק הטוק, הפודקאסט של מכללת אפק על ההנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום אירמה.
שלום שלום.
בואי נתחיל מהלימודים שלך.
מהלימודים שלי? אני למדתי מתמטיקה וסטטיסטיקה, ואחר כך הלכתי ללמוד תואר שני ותואר שלישי בהוראת מדעים וטכנולוגיה, ודווקא נשארתי בתחום ההסתברות. הנדסה לא למדתי.
ואת מתיימרת ללמד תלמידי הנדסה מה הם צריכים לדעת כדי להיות מהנדסים?
אני לא מתיימרת ללמד תלמידי הנדסה בכלל. אני מנסה לעשות חיבורים, לעבוד עם הסגל האקדמי שהוא מומחה להנדסה בתחומים שונים, כדי שהוא יקנה לסטודנטים שהוא מכשיר מעבר למקצועות שהוא מומחה בהם, גם כלים נוספים שהיום, בפרט היום, בעולם המשתנה שלנו היום, אין אחד שלא זקוק להם, ובמיוחד בוגרים שיוצאים מאפק.
איך מתחילים פרויקט כזה?
איך מתחילים פרויקט כזה? קודם כל צריכים להיות שותפים. וכשיש שותפים, אז אני אומרת מהמקום שלי, שהשמיים הם הגבול, באמת. ומכיוון שסגל אפק הוא באמת סגל מיוחד מאוד, כשאני נכנסתי לאפק, אני לא ידעתי מה בדיוק, אבל תמיד שאלתי, רגע, מה בדיוק זורעים פה? ומה זה הדשן הזה שיש באפקה? אני לא יודעת מה זה הדשן, אבל הוא מצמיח דברים מאוד מיוחדים. וכשהוא מצמיח דברים מאוד מיוחדים, זה אומר שני דברים. גם הסגל, ואם זה הסגל, אז הסטודנטים מקבלים את אותו הדבר. זאת אומרת, השותפים שלי זה אותה קבוצה ענקית של חברי סגל, שמונה מעל 300 חברי סגל. זה לא מעט.
ואתם ישבתם ב...
אנחנו יושבים כל הזמן,
פעולה.
אנחנו מדברים. אנחנו לא יושבים רק ומדברים באירועים כאלה, ואנחנו מדברים.
ומיפיתם את המיומנויות של המהנדס, כפי שהן מבוססות על, על, על כל מיני מקורות, מחקרים והמלצות, מה המיומנויות הללו?
אז קודם כל, כן, מיפינו את המיומנויות הנוספות שסטודנט צריך לרכוש אותם לאורך שנות לימודיו באפקה. אלה מיומנויות שהן מעבר לתחום הדעת. זה מתייחס למיומנויות הנדסיות. זה מתייחס למיומנויות אישיות. זה מתייחס לערכים. זה מתייחס לקישור לתחומי דעת נוספים, ללמידה גלובלית. זה שלוב תוך כדי. עכשיו, זה לא אומר שתחום הדעת לא חשוב. חד משמעית הוא חשוב, אבל מה לעשות? זה לא מספיק. סטודנט יכול להגיע להישגים מופלאים, והוא יצא עם ציונים נהדרים לשוק העבודה. אבל היום... יש אחד שעובד לבד היום? בוא תגיד לי אתה.
בודדים.
בודדים. תרצה, לא תרצה, אתה צריך לרכוש כלים נוספים, כישורים נוספים, כדי לעבוד בצוות, כדי לחשוב ביחד, כדי לחשוב על מצבים שאולי לא נתקלת בהם, ולייצר שם הסתכלות אחרת, חשיבה ביקורתית, חיבור בין תחומי דעת נוספים.
אתיקה.
אתיקה. אתיקה זה עולם ומלואו. אם אנחנו לא נאפשר להם להתנסות לאט לאט בתהליכים לאורך שנות לימודיהם, גם תואר ראשון, גם תואר שני. איך רוכשים כזה דבר? זה לא בום טרח וגמרנו, זה תהליך לכל דבר.
אז אתם מיפיתם 13 מיומנויות שונות, שנכונות רק למהנדסים או באופן כללי לסטודנטים?
אני חושבת שהמיומנויות נכונות לכולם, ובפרט למהנדסים.
מה המיומנויות הללו?
מה אנחנו רוצים למהנדס? שהוא ידע לעבוד עבודת צוות. שהוא ידע לחשוב ביחד עם עמיתים שלו. שידע ללמוד לבד. שידע לחבר בין דברים. שידע להתנסות במצבים הנדסיים ומצבים שהוא יצטרך ללכת ולפרק אותם ולחבר לתחומי דעת נוספים. שידע לחשוב ערכים. שידע לחבר את זה לאתיקה. שיחבר את זה לעולם האמיתי. שידע לכתוב. לבטא את עצמו בצורה קצרה. או ארוכה, תלוי מה נדרש, שידע להתייחס לשפה העברית ולשפה האנגלית, מה לעשות, היום המונחים הם מונחים בינלאומיים, לא ניתן לתרגם מונחים לעברית ולהגיד שזה אחד לאחד, שידע לקרוא חומרים ולחבר אותם יחד, ולעמוד מול קהל ולהסביר את התזה שלו, לתמוך במה שהוא עושה, אלה דברים שהוא צריך לדעת אותם, בלי שום קשר, לא סליחה, עם קשר, בהתבסס על הידע שהוא צובר לאורך השנים. אנחנו רוצים את זה. הוא יצטרך לעשות את זה לאט לאט ולרכוש את זה. זה לא בשלב אחד. אי אפשר לעשות את זה בשנה הראשונה. אפשר לעשות את זה בשלבים משנה לשנה.
אבל הדברים האלה לא היו משולבים כבר בתוכנית הלימודים? זאת אומרת, אתם לא המצאתם משהו חדש.
הנה אמרת מה שאמרת עכשיו. וזה הדבר המדהים. המסמך שאנחנו מדברים עליו, שעל פיו אנחנו בעצם מפינו את המיומנויות בכל בתי הספר. תואר ראשון, תואר שני, אני מדברת על מעל 360 קורסים. לא צחוק, ממש לא צחוק. אנחנו ידענו שזה קיים, אבל ידענו שזה קיים ולא ראינו את ההיקף של זה. פתאום כשאתה הולך ואתה רואה בכל קורס מה יש, מה ההתפתחות של הדברים, זה מונח לך מול העיניים, אתה רואה את המפה הגדולה, המיומנויות מדברות, וזה לא בקורס אחד, וזה לא בשני קורסים, זה בכל הקורסים במכללה. עכשיו, אני ישבתי, דווקא במסמך המקורי, עם לא מעט חברי סגל, ואמרתי להם, בואו רגע ניקח סילבוס, ובואו נראה, סליחה, יש בכלל קשר בין מה שאתם עושים, סילבוס, בין אם זה בהנדסה רפואית, בין אם זה בהנדסת תוכנה, לא משנה כרגע, בואו ניקח סילבוס ובואו נראה מה אתם עושים שם. עוד לפני שהתחלנו מפה, אנחנו קוראים את הסילבוס, וקוראים את התכנים שנלמדים שם, ואת מה שנדרש מהסטודנטים, זה היה שם.
אז זה בעצם קצת הפוך, במקום לתכנן קודם ואז לבנות את תוכניות הלימודים, אתם עשיתם reverse engineering, לקחתם תוכניות קיימות, הוצאתם הם את התמצית, ואז אמרתם בואו נפרוס את זה כבסיס לכולם.
קודם כל שנראה, כי מה שמרצה אחד עושה, הוא עושה. והוא המומחה לתחום, בין אם זה מרצה אחד, בין אם מדובר בקבוצה של מרצים שמלמדים במקביל את הקורס, כי יש קורסים שיש להם הרבה מאוד מופעים. אבל עדיין, כל אחד בתחומו, לא רואים את התמונה הגדולה. היום אנחנו יכולים להגיד בצורה חד משמעית.
ולא לפי תחושות בטן.
ולא תחושות בטן. אפשר לקמת את זה, אפשר לראות, אפשר לראות תהליכים, אפשר לראות התפתחות. ודבר אחד לא אמרתי לך עדיין. כל אחת מ-13 המיומנויות שמחולקות לקטגוריות, ואני עכשיו לא אמנה אותן, אנחנו מתייחסים אליהם בשלוש רמות, ברמת בסיס, ברמת ביניים וברמה מתקדמת. אתה לא מצפה שסטודנט שרק עכשיו נכנס לאפקה, שרק התחיל את צעדיו הראשונים, יפגוש בקורסים שבהם הוא לומד, את כל המיומנויות ברמה הכי גבוהה. זה לא עובד בצורה כזו. אתה צריך להוביל אותו צעד צעד. אז בשנותנים הראשונים, המיומנויות תהיינה ברמות, כנראה, זו הייתה תחושת הבטן, ואתה יודע מה? אפשר גם לראות את זה הלכה למעשה היום. המיומנויות נמצאות בשלבי התחלה. שלבי בסיס או ביניים, ככל שאתה מתקדם בשנתונים, פתאום אתה רואה את ההתפתחות של המיומנויות. את זה לא ידענו, רק מתחושות בטן אי אפשר. עכשיו, אם אתה רוצה לערוך שינויים, אתה יכול לערוך שינויים מתחושות בטן?
בעייתי.
נכון. אז אתה היום יודע, אנחנו היום יודעים מה קורה. אנחנו יודעים אילו מיומנויות נלמדות? נרכשות תוך כדי תנועה. אנחנו לא מלמדים מיומנויות. זה פועל יוצא של ההוראה.
והיו מיומנויות שהיו חסרות בסילבוסים הקיימים?
מה זאת אומרת חסרות? קודם כל, לא בכל סילבוס יש צורך בכל המיומנויות. למשל, למידה גלובלית. האם אתה רוצה שבחדו אחד תהיה למידה גלובלית בשנה א'?
לא בכך.
ערכים. ערכים זה דבר מאוד חשוב. ערכים, אפשר להתחיל לדבר על ערכים בהקשרים כאלה ואחרים. ואני חושבת שכל מרצה...
ערכים אולי כדאי אפילו בבית ספר היסודי כדאי להתחיל.
בדיוק. אז, אבל אנחנו מתחילים בנקודה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר ללכת אחורה.
זה מה שיש לכם, כן.
זה מה שיש לנו, בסדר? אבל כן, יש, אני מניחה, אנחנו נמצאים בתהליך מיפוי, מאוד מתקדם. אנחנו בשבוע הבא מסיימים את המיפוי של כולם, ואז הולכים לשלב הבא. אבל אתה לא מצפה שבכל קורס חד משמעית יהיו כל המיומנויות. לא. אבל אנחנו כן מצפים... שכל סטודנט במשך שנותיו באפקה, ירכוש כל אחת מן המיומנויות, כמה שיותר פעמים אנחנו רוצים, זאת הציפייה, אבל לפחות פעם אחת ברמה הכי גבוהה. זאת הציפייה. אני עכשיו יכולה לומר לך, מהתמונה שיש לי מול העיניים, כן? זה קיים.
אבל את כן רוצה להגיד למורים, למרצים, בואו תוסיפו, בואו תשנו, בואו לא תעשו תבניות לא. יותר...
לא אני. אני המתווך.
הדוח שלך, אוקיי, אז הדוח שלך.
זה גם לא דוח, זה שיח. אנחנו עושים שיח.
ובשיח הזה יש התנגדויות?
אני חושבת שכל שינוי או הסתכלות אחרת, זה טבעי שתהיינה התנגדויות כאלה ואחרות, אבל זה לא מהמקום הזה.
יש התנגדות קודם כל של מה אתם בכלל, אני המרצה, אני מומחה בתחום, מה אתם באים ומלמדים אותי איך ללמד?
זה לא בדיוק איך ללמד. אלא מה פתאום אתה מסתכל איתי על מיומנויות? אני בא ללמד את המקצוע הזה, זה על הסילבוס, אני נדרש לעמוד בקצב מסוים, כי אחרת אם אני לא עמוד בזה, אז יש לי מבחן בסוף סמסטר, הסטודנטים צריכים לעבור בהצלחה, בשאיפה להצליח כמה שיותר. ההתנגדות הייתה יותר ממקום של... הסתכלות מסוג אחר. ההסתכלות הייתה על המקצוע, על הנושאים הנלמדים, על ההקשרים, אני מניחה שכן, אבל פתאום ביקשנו מהם להרכיב עדשות אחרות, ולהסתכל מבד לעדשות הללו על תוכנית הלימודים שלהם.
כלומר, קודם כל לזהות את מה שכבר קיים בקורסים חד שלהם.
חד משמעית.
שהם לא בהכרח יודעים את זה, זה כאילו חלק שקוף במה שהם עושים.
זה שלוב, אנחנו הנחנו את זה על השולחן, ולכן כששאלת אותי, האם מדובר בהתנגדויות, זאת לא התנגדות, זו הסתכלות אחרת. ואתה צריך לחשוף כדי שאפשר יהיה להסתכל. ואז חלק אמרו, רגע, גם ככה אני עושה את זה. ולפעמים קראו לזה אולי במונחים אחרים, אבל זה אותה הגברת. אנחנו גם רוצים לייצר שפה, אמרתי לך את זה לפני כן. לייצר שפה אחידה ולדבר בשפה אחידה, יש לזה עוצמה מאוד גדולה. ואם אתה תקרא לזה התנגדויות ואני אגיד לא התנגדות אלא הסתכלות אחרת על הדברים שבין כה וכה נעשים ואגב לא רק אני עושה ולא רק אתה עושה למעשה כולם עושים את זה אז קודם כל להניח על השולחן ואז כשיש לנו את הכל מונח אפשר להסתכל לקיים שיח בין בתי הספר בין היחידות ולהגיד רגע אולי אנחנו מזהים דפוסים מסוימים אולי יש לנו מוקדים מסוימים, אולי יש צמתים שבהם היינו רוצים לעשות שינויים, וזה השיח שהולך להתקיים בשלב היותר מאוחר. אחרי תמונת מצב, אנחנו מקפיאים כביכול, אנחנו אומרים רגע, בוא רגע נעצור את הזמן, נסתכל על השנה הנוכחית כנקודת התחלה. מה נלמד השנה? מהן המיומנויות? מה הרמות הנדרשות? מה הסטודנטים מקבלים?
אז בעצם בתהליך הזה, אתם בעצם מתרגלים את המיומנויות שאתם מבקשים שהם אחר כך יפתחו ויעבירו הלאה.
חד משמעית.
זאת אומרת, הם גם עוברים איזה תהליך.
הם עוברים חד משמעית. הם עוברים תהליך, הם עוברים הסתכלות על הדברים אחרת. איזה מובדה שאנשים אומרים, רגע, אני עושה את זה. מה את רוצה ממני? אני לא רוצה ממך שום דבר. אני רוצה רק שנסתכל על זה בצורה אחרת טיפונת. ונדבר אחד עם השני, ונחשוב רגע, אולי בתקופה המטורפת שכולנו חיים בה היום, אולי צריך גם דברים נוספים, אולי כדאי לערוך שינויים, אולי הסילבוסים גם צריכים לעבור שינוי, אנחנו עוברים שינוי, אתה עברת שינוי, אני עברתי שינוי, כולנו עברנו שינוי בתקופה הזו, ועדיין עוברים שינויים, נכון?
זה בעצם תקופת הקורונה, היא גם הייתה לה השפעה מאוד דרמטית על, על כל התהליך הזה.
הייתה לה השפעה, אני חושבת שהיא נתנה איזושהי זריקת מרץ.
כן, אבל היא גם תקעה אתכם.
את מי לא תקעה? את כל העולם.
איך זה קרה? מה היה? זאת אומרת, אתם עובדים על הפרויקט הזה, על המסמך הזה.
אני אגיד לך מתי זה קרה. המסמך המקורי נכנס למגירה ביומיים לפני שהקורונה נכנסה לחיים שלנו. אף אחד מאיתנו לא חשב שזה הולך לצאת משם, ולקבל כזאת תאוצה שנה אחרי שלושה סגרים, משהו כזה. אבל כנראה שבתקופה הזו של הסגרים, שאפקה לימדה לייב, מהיום השני שהקורונה, שסגרו אותנו, אנחנו שידרנו לייב בכל הקורסים, כל הסגל עבר שינוי, ועדיין הוא עובר שינוי, כלומר, האדמה די זזה לנו.
אז הזדמנות טובה לעשות שינויים.
כן, אבל המוכנות והאופי והציוויון המיוחד של אפקה ביחד, הביאו למצב שבו עכשיו כשיש לנו איזושהי רגיעה, נקרא לזה כך, הייתה בשלות לעשות את זה. הייתה בשלות והכרה.
לא אמרו לך כאילו, אל תבלבלי לנו את המוח, היה לנו עכשיו שנה וחצי מטורפות, תני כאילו.
יש לנו עדיין, כן, זה בסדר.
אז שחררי, תני לנו לעשות את העבודה שלנו.
לא. זה לא נאמר. בצורה כזו זה לא נאמר. היו קשיים, היה צריך לתווך לחלק מהאנשים, זה בסדר. מה רע בתיווך?
תלוי איך הוא מוצג, תלוי איך הוא
מועבר. תלוי איך עושים את זה.
את מגיעה מתחום המתמטיקה.
נכון.
את מרגישה בלימודים שלך שאת קיבלת את המיומנויות שאת מונה עכשיו?
אני בכנות אומרת לך, חלק מהדברים לא קיבלתי, אבל צברתי אותם תוך כדי.
כן. וזה לא משהו שאולי, זאת אומרת, את מגדירה את המיומנויות פה, אבל הרבה מהדברים האלה יכולים להגיע ממקומות אחרים, מהמשפחה, מהעבודה, מלימודים קודמים.
ומה אומרת... התפקיד שלנו, באפקה? להכשיר אדם, אנשים, קודם כל אנשים, מומחים לתחומים שלהם, שיכנסו הן לאקדמיה, הן לתעשייה, ויהיו ראש החץ, שידעו לעבוד עם אנשים, שידעו לחבר בין דברים. זאת המטרה.
באיזשהו מקום את חותרת תחת המוסד עצמו, כי את אומרת...
אני חותרת?
כן, כן, כי את אומרת, התואר זה נחמד, אבל לא. בואו תפתחו מיומנויות, כי התואר, ברגע שתסיימו אותו, חלק גדול מהדברים שלמדתם שם, משתנים תוך כדי, ובעולם האמיתי צריך מיומנויות, ולא רק חומר לימוד.
אני לא חותרת, אנחנו מדברים על זה כולנו. החל בנשיא וקלה בכל אחד ואחד מהמרצים. אתה יודע, אנחנו עכשיו עורכים מחקר מלווה את כל התהליך שאנחנו עושים אותו היום. אני לא יכולה לדבר איתך כרגע על מספרים, כיוון שזה רק התחיל, אבל ממה שאני מתרשמת היום, אין אחד שלא אומר שם שזה חשוב להקנות מיומנויות. אני לא חותרת. חשוב להקנות מיומנויות, אבל הן לא יכולות לשבת על כלום. הן יושבות על בסיס מאוד מאוד יציב. הן הכרחיות מעבר לבסיס היציב. שוב אני אומרת, סטודנט יכול להיות מצוין. השאלה היא, האם הוא עומד בפני עצמו. והיום העולם הוא אחר, הוא משתנה. והוא ישתנה. אז אם לא תיתן כלים, ולא תיתן להם להתנסות בכלים הללו, אז הוא יהיה חסר כלים מסוימים שהם הכרחיים לחיים שלו.
התייעצתם עם סטודנטים גם? דיברתם עם סטודנטים, שאלתם אותם מה הם צריכים לדעת, מה הם יודעים, מה הם היו רוצים לדעת, אבל לא קיבלו?
אני אגיד לך, אנחנו מדברים עם סטודנטים כל הזמן. המרכז לקידום ההוראה מדבר עם הסטודנטים, ראשי בית הספר מדברים עם סטודנטים. בנושא הזה של המיומנויות, עדיין לא. התהליך הזה של המיפוי לא יכול להתחיל עם סטודנטים. קודם כל זה צריך להתחיל בסגל. השלב הבא זה סטודנטים, חד משמעית. זה לא יכול להישאר במקום אחד, אבל אתה עוצר אותי באמצע תהליך. אתה מבין אותי?
מה הצופה שיקרה כשתדברו עם סטודנטים? מה דברים השתנו, התווספו?
זה יאיר באלף הרבה מאוד דברים שמתנהלים באפקה, ואנחנו נקבל שותפים. הם שותפים לכל דבר, באמת. אפשר לעשות מהפכות, ברגע שיש לך עם מי. וממה שאני חווה, יש שותפים.
בואי נלך לרקע.
אוקיי.
למקור.
למקור.
כשמתחילים, אתם כמובן לא מתחילים מדף ריק, אלא ממידע קודם שנצבר בכל מיני מקומות. אז תספרי לי על זה.
נכון. היו כמה דברים, היו חמישה מקורות עיקריים שעל בסיסם למעשה נוצר, נבנה מסמך. המקור הראשון דיבר על מה נדרש מסטודנטים כאשר הם יוצאים מהאקדמיה לעולם האמיתי. מה הם הכלים שהם צריכים? זה בכלל לא התייחס לסטודנטים להנדסה. זה לא התייחס לסטודנטים להנדסה. בכלל סטודנטים, מה קורה באקדמיה? עכשיו, איזה מין אדם בוגר היינו רוצים שיצא החוצה לעולם האמיתי? אילו כלים, אילו כישורים הוא צריך שיהיו לו כדי להתמודד עם החיים, עם המציאות, עם המקצועים, עם התחומים שבהם הוא עוסק. זה אחד מהם. המסמך השני התייחס לדוח גדול מאוד של ארגון המכללות והאוניברסיטאות בארצות הברית, שדיבר על כישורים, אבל עדיין לא על הנדסה. מעבר לזה, היה לנו אפקה, מכללת אפקה עשתה סקר בקרב 103 חברות הייטק ישראליות. מה הן דורשות? מה הם הכישורים שחשובים לסטודנטים כשהם נכנסים לשוק העבודה? הסקר הזה מנע לא מעט כישורים, וגם זה היה אחד ממקורות המידע שבעצם סייעו לנו בהכנת המסמך הגדול הזה. והדבר האחרון זה בעצם עבודה שאפקה עשתה במשך לא מעט שנים, והגדירה מהם הכישורים הרכים, קראנו לזה אז, שהיינו רוצים להעניק לבוגר אפקה, שיוצא מאפקה לעולם האמיתי. ואלו בעצם אותם מסמכים שישבנו איתם ועשינו מיזוג. חיברנו אותם יחד.
אני מסתכל על הרשימה הזאת, והאם יש בה דברים שהם מדברים על איך לעשות אדם טוב יותר, האם יש פה עניין של אידיאולוגיה, של מה, איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים להוציא?
היינו רוצים, כן, אנחנו מדברים על אתיקה, אנחנו מדברים על ערכים, ממש, בפירוש.
וזה לא מעורר מחלוקת? אולי יותר אפילו מהדברים המקצועיים?
זה יכול לעורר מחלוקת, תלוי איך אתה מנגיש את זה. אבל אם אתה מייצר שיח, ואם אתה בונה סילבוס לקורסים שיכולים להיות אולי קורסים לא פשוטים, אבל הם חלק מהחיים, אתה רוצה לדבר עם סטודנטים שאחר ייכנסו ויתמודדו עם שאלות אתיות? אני חושבת שכן. הם לא בוואקום. אם אנחנו רוצים לחשוף אותם, גם זה חלק מהעניין. ואני חושבת שכדאי לעשות את זה. ועושים את זה. חד משמעית עושים את זה. שוב, אני אומרת לך, עד היום אנחנו מדברים על תמונת מצב, מיפוי המיומנויות נכון להיום. וחד משמעית, הערכים ואתיקה, באים לידי ביטוי במיפוי המיומנויות, ממש, בצורה מאוד משמעותית.
איך מודדים הצלחה של תהליך כזה?
שאלה נהדרת, איך מודדים הצלחה של תהליך כזה? אני אגיד לך, אני חושבת שההצלחה מתחילה בזה שיש שיתוף פעולה בתהליך מהסוג הזה.
זאת אומרת, עצם התהליך הוא...
עצם המוכנות והסכמה לעשות את זה. זאת נקודת מפתח ראשונה. זה קורה.
זאת אומרת, אם אני עושה כל מה שביכולתי כדי שהמשיח יבוא, כבר שיפרתי את העולם, גם אם אין משיח.
אתה שיפרת את העולם. אתה שיפרת את מה שהיית רוצה לעשות. כלומר, יש פה אנשים שמאמינים בזה, ועושים את זה, אז זו הצלחה כשלעצמה. זאת הצלחה. עכשיו, איך מודדים את זה בטווח הרחוק? בוא נראה, צריך להגדיר פעימות ולראות איך אנחנו רוצים לקמת את ההצלחה הזו. אני כרגע לא יכולה להגיד לך, אבל אנחנו נחשוב ביחד מה לעשות. איך נקמת. אבל לא כל דבר אפשר למדוד במספרים, אתה יודע. יש דברים שהם לא מדידים. אנחנו ננסה למדוד את זה. וכמובן, כמה מדברים על זה, גם השיח שמתקיים, זו גם הצלחה כשלעצמה. אתה יודע כמה זמן לוקח המיפוי הזה?
לא.
חודשיים. Mm-hmm. חודשיים מדברים על זה.
עם כל המרצים.
עם כל המרצים. אנחנו הולכים לעשות כנס סגל באוקטובר בתחילת השנה הקרובה. אנחנו הולכים לדבר על הדברים הללו. מנקודות מבט שונות. עצם העובדה שיש חברי סגל שמוכנים להוביל מושבים מקבילים, מוכנים מהרצון שלהם, מהנכונות שלהם, לדבר על המיומנויות תחת סגנונות הוראה שונים שהם מלמדים בקורסים שלהם. גם זאת הצלחה. אתה יודע מה? הצלחה תהיה גם, בוא נראה איזה שיחות ואיזה דיונים יהיו באותו יום C, נקרא לזה כך. הצלחה תהיה, מה תהיה השפעה של כזה דבר על חברי הסגל? האם את ההשפעה הזו אפשר למדוד אותה? או שהיא מחלחלת לאט לאט? אני לא יודעת. הצלחה תהיה האם, לא האם, מתי נגיע לסטודנטים ונתחיל לדבר איתם על הדברים הללו? ולא רק על הנושאים השונים שנלמדים בתוכנית הלימודים בקורסים השונים. זאת תהיה הצלחה. והצלחה הגדולה תהיה, לדעתי, היום אני אומרת לך את זה, אני לא יודעת, יכול להיות שזה יהיה אחרת אחר כך. מה תהיה השפעה של כל התהליך הזה, אפילו על המחזור הראשון שנכנס עכשיו למכללת אפקה? יהיה מעניין.
אז אם אנחנו עוד לא לגמרי סגורים על איך בודקים את ההצלחה, אבל מה היו היעדים שהוגדרו לפרויקט הזה? המטרות.
המטרות זה קודם כל לשלב את המיומנויות בתוך תוכנית הלימודים. ממש לשלב אותם, ולהגדיר גם תוצרי למידה. דיברת על הצלחות. כן, צריך לראות גם תוצרי למידה. חלק מהתוצרים קיימים, אבל חלק אולי צריכים לקבל עיבוי כזה או אחר. אז זו הייתה המטרה הגדולה. להוציא בוגר שהוא מומחה לתחומים שאותם הוא למד, אבל הוא גם בעל כישורים, מיומנויות, שיקנו לו עד כמה שיותר כניסה לעולם האמיתי והזדמנות טובה לעשות שינוי.
דוקטור אירמה ג'אן, ראש המרכז לקידום הוראה באפקה, מכללה אקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.